אני גם אחזור למשפחה שלי.
ויפה שעה אחת קודם. טוב.
לא, שעה אחת קודם זה אומר שזה פספסנו את ההקלטה.
אוי, זה עלול להיות בעייתי. לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ואיתי נמצא עמית בלום.
אהלן, אהלן.
האגדי.
האגדי.
עמית.
כן.
תגיד לי, עמית, לכבוד פרקנו ה...
80 ומשהו.
89, אני חושב. מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אני תמכתי לא מזמן בקיקסטארטר של אבטאר, ששבר מלא שיאים ממש מהר, מבחינת מימון.
כן, הם קיבלו, הם קיבלו איזה 10 מיליון דולר, לא?
כן, כן, היה להם...
9 מיליון?
כן, כן, משהו כזה, היה להם מספיק כסף כדי אשכרה לייצר עוד פרקים לסדרה, שלא נדבר על לעשות משחק.
בוא, זה עולה הרבה כסף להם, את הדברים האלה.
נגיד, 9 מיליון דולר, אני משוכנע שאפשר להוציא משהו. בכל מקרה, היו להם שם מלא דברים מגניבים, שאני לא תמכתי בהם, כי משלוח לישראל זה מכה.
לגמרי, ונראה שזה רק הולך להיות יותר קשה.
אז כאילו, לא, כי היו להם שם ממש מפות, ודברים כאילו בגרפיקה ממש יפה ומעוצבת, וכלים למשחק של פאי שו, וכאילו ממש היה להם שם דברים ממש מגניבים, אבל אני תמכתי ברמת ה-PDFים, ולא מזמן קיבלתי את המייל אישור, שנסגר הקיקסטארטר, ולאשר את ההזמנה, ואם אני רוצה עוד בונוסים וכל מיני דברים, לשדרג, לתת להם עוד קצת כסף, אבל זה אומר שעכשיו דברים התחילו לזוז, והופפולי שיהיה לנו משחק בעולם של אבטר.
מגניב לגמרי.
לחלוטין.
טוב, אותי השבוע, אז השבוע קרה לי אחד מהמקרים האלה, יש לפעמים כל מיני משחקים כאלה שאנחנו מרחפים סביבם, ואומרים, זה נראה לי מגניב או מעניין, אבל לא יודע אם אני אשחק בזה באמת, ואולי זה קצת יקר לי וזה וככה. וככה אני הייתי סביב המשחק Wonder Home, במשך כבר תקופה די ארוכה, שאני תכף אספר עליו טיפה, והשבוע פתאום היה עליו מבצע בדרייב-תרו RPG, וראיתי פרסום על זה, והלכתי מהר וקניתי, כי זה היה מבצע כאילו של $10 במקום $25 או משהו כזה, כן. ואמרתי, יאללה, נקנה. ויש לי את המשחק הזה, וזה נחמד לי. מה זה Wonder Home? Wonder Home זה משחק שבו משחקים איזשהו סוג של... המשחק מגדיר את עצמו פנטזיה פסטורלית. משחקים בעולם פנטזיה של מין אנשי חיות כאלה. כל הספר מלא בציורים מדהימים, קניתי ב-PDF כמובן, כן? כל הספר מלא ציורים מדהימים, מדהימים, מדהימים. בסגנון כזה של כמו ספרי ילדים ממש מושקעים, כאילו באמת איורים מהממים, אני אראה לך אולי אחר כך.
תשים בהערות של הפרק כמה.
פשוט אנחנו נקשר, תסתכלו פשוט בזה, כי מן הסתם יש אומנות של זה גם באתר לקנות את זה, אתם יכולים לראות חלק מהאומנות, אבל כל הספר מלא באומנות, זה ספר די גדול. הספר הוא חלק, מה שמאפיין אותו זה שזה משחק על מסעות, זה משחק שהוא יכול להיות עם או בלי מנחה. הוא מבוסס באופן די חופשי, אם כי הוא הרבה יותר עשיר מבחינת ה... כאילו, הוא ספר גדול, כן? יש פה איזה 200, כמעט 300 עמודים. יש פה הרבה חומרים, ואני ממש רק התחלתי להסתכל על זה, ואני בטח לא אקרא את הכל. אם אני... גם לא נראה לי שצריך לקרוא את הכל, נראה לי שחלק מהעניין פה זה שיש פה כל מיני דברים שאמורים לקרוא כשהם רלוונטי לכם במשחק. כי הרעיון הוא שמטיילים בעולם, וזה עולם שאין בו אלימות. הייתה בו פעם מלחמה, אבל התרבות שיש בעולם הזה עכשיו היא תרבות שהיא ללא אלימות, ותרבות של הרבה מאוד מסעות ואירוח. אנשים כאילו בכל מקום שמגיעים אליו, הרעיון הוא שמערכים אתכם, אנשים, כל עוד אתם מתנהגים באופן סביר, אני לא יודע אם שומעים את הסירנה הזאת שמצלצלת לי ממש חזק פה באוזן עכשיו מהרחוב. אז אם יש, זה מה יש. בכל אופן, המשחק מבוסס באופן חופשי על המנוע של מה שנקרא belonging outside belonging, שייכות מחוץ לשייכות, שזה גם של חלומות על העוקם שדיברתי עליו פה לא מזמן, ובאופן כללי דיברתי עליו לא מעט. אבל זה משחק שהרבה יותר, אני רואה שיש פה נגיד כל מיני דברים כאלה של לדברים שונים, אז הוא נותן פתאום איזה מין רשימה כזאת של איזה, זה אולי אפילו טיפה OSR-י כזה, שיש לך פתאום איזה מין טבלה כזאת. זה לא טבלה שאתה תגלגל בה, אבל זה כן טבלה שאתה יכול לבחור בדברים. נגיד, חווה, עכשיו יש פה דברים שאנחנו צריכים לבחור. תבחרו שני דברים אסתטיים לגבי המקום הזה. ויש פה רשימה של דברים. תבחרו פולקלור לגבי המקום הזה, יש פה רשימה של דברים. וזה כאילו ככה משחקים, הגענו לחווה, בואו נעשה את הזה, כאילו, זה נחמד, זה רעיון כאילו ממש מגניב בעיניי.
Okay, אם לא יצא לך לשחק עם זה, אז אולי נשחק את זה פה בלא קריטי.
האמת שזה רעיון לא רע בכלל, זה יכול להיות מעניין. זהו, זה מה שיש לי לספר, זה מה שהגניב אותי השבוע. על מה אנחנו מדברים היום? היה לנו איזה רעיון. של נושא, של רעיון.
היה לנו איזה רעיון של נושא, אני יודע באיחור אופנתי, אבל התחלתי השבוע לקרוא את, אני קורא את זה באנגלית, איך תרגמו את זה בעברית? בלגריאד.
בלגריאד.
בלגריאד, whatever. Pawn of Destiny, זה הספר הראשון. את הספר הראשון סיימתי, עכשיו אני באמצע הספר השני, והרבה, למעט הגיבור, הראשי, לכל האנשים בחבורה הזאת יש משפחה, לכולם יש מקום לחזור אליו, יש אנשים שמחכים להם, יש אנשים קרוב, כאילו באמצע הדרך הם נכנסים לזה ממלכה, ואחד אומר כן, פה אחד היועצים של המלך המקומי הוא בן דוד שלי, ובמקום אחר שהם הולכים אליו, אז כאילו, כן, בגדול אני כאילו, יש לי פה איזה דוקסות כאן שהיא שייכת לי, אבל כאילו אני נתתי אותה לבן דוד שלי כי אני לא רוצה להתעסק עם זה. לכולם יש איזשהו משהו, כאילו משפחה שמוצאים בכל מיני מקומות, וזה מאוד כאילו שונה מהרבה מאוד משחקים וספרים וסיפורים שיצא לי לראות, שבהם באופן הגדרתי פשוט הורגים את כולם באופן שיטתי, ואז אין שום דבר שקושר אותך הביתה ואתה יוצא למסעות.
כן, אחרי שהאורקי ברגו את המשפחה, מה אפשר עוד לעשות?
בדיוק.
ואתה אורק.
אז המחשבה שלי היא, כאילו אני רוצה לדבר קצת על איך אומרים היתרונות שבלשמור את המשפחה שלך בחיים במשחקי תפקידים.
בואו אולי נתחיל אבל משהו אחר.
אוקיי.
בואו נתחיל מלמה הורגים משפחות.
אוקיי. הקלאסי לדעתי של למה הורגים משפחות. כן. זה כי נדיר מאוד למצוא בן אדם שיוצא להרפתקאות כשהחיים שלו סבבה. כלומר, חי בחווה, אמא ואמא, והשמונה אחים שלו, יש אוכל, יש מים, אורקים לא באים להרוג את כל המשפחה, אין לו סיבה ללכת לשום מקום. הוא נמצא שזה חומים, הוא חי בחווה, הוא גדל בחווה, הוא מתחתן בחווה, הוא מת בחווה, זה כאילו אין לו את הבעיטה הזאת שמעיפה אותו החוצה, שוברת לו את המעגל חיים שבו הוא נמצא, ומכריחה אותו לצאת להרפתקאות.
אני יכול לתת עוד סיבה.
תן עוד סיבה.
סיבה נוספת היא שזה פשוט אומר שאתה חופשי. אין לך דאגות אחרות מלבד ההרפתקה הקרובה, ואם אתה עוזר לאנשים או משהו בסגנון הזה, אלה אנשים חולפים בחייך, זה משחרר טריטוריה למשחק. זאת אומרת, יש פה איזשהו יתרון. זה לא שכאילו אין בזה שום דבר, כן? פשוט אתה אומר, אוקיי, ההתרחשות פה עכשיו... זה קצת להגיד הרקע לא חשוב, כן? שזה דבר שאני לא נגדו ב-100%. הגישה שלי קצת אחרת לזה, אבל אני אוהב רקע בדיעבדי. אבל אני אוהב שיש רקע. אני כן חושב שהסיבה הזאת היא סיבה שבסוף היא משאירה דמויות מאוד שטוחות.
עוד סיבה שאני יכול לחשוב עליה, זה ליצור לכאורה דרמה מאוד מהר. או כן. להראות כאילו, כן, הייתי במקום ושם כאילו ראיתי איך הורגים את כל המשפחה שלי, ועכשיו אני קודר ואגמומי, וזה יוצר דרמה מאוד מהר. למי שיצא לו לראות בנטפליקס את הסדרה מאיה והשלושה, מאיה in the three, מי שלא ראה ורוצה לראות, אז אזהרת ספוילר. תדלגו איזה 5 דקות קדימה, איזה 2 דקות קדימה. בסופו של דבר שם, כי אתה מתכנן לראות, שאני די מספיילר לך.
אני לא יודע מה זה, אולי. אז אל תספיילר, אני מציע שלא תספיילר.
אוקיי, בכל מקרה זו סדרת אנימציה על לוחמת אצטקית, שהיא יוצאת להילחם באלים. ויש שם, מכירים שם הרבה דמויות, ויש להם סיפורי רקע שונים. ואני לא אעצור כאן.
ויש משפחה שמעורבת בזה, או לא?
יש משפחה שמעורבת בזה בכל מיני צורות, וזה מה שמעניין שם. בכל מיני צורות יש משפחה שמעורבת בזה. בכל מקרה, אני אעצור כאן, אני רק אומר שהיא מתחילה, כלומר הפרק הראשון שני הוא קצת קלישאתי וקצת חלש. אחר כך היא הופכת להיות ממש ממש טובה. יש לה בדיחות קרש מפגרות, והיא עדיין מצליחה לשמור על עומק, כאילו שגם מבוגרים יכולים לשבת ולראות את הסדרה הזאת וליהנות ממנה. אבל זה לא קשור, כי אני לא יכול להגיד.
לא שיש בעיה, אני רואה סדרות ילדים בכיף, זה לא... אם הם כיפיות, כאילו, זה לא מפריע לי.
זה ידי הטרולים. כן, אז קיצור, זה יוצר דרמה.
זה יוצר דרמה מהירה, ואני חושב שזה... כן, אני חושב שזה גם מתחבר לאיזושהי קלישאה כזאת. הדבר המעניין שזה מתחבר לקלישאה שהיא אחת הבעייתיות יותר במשחקי תפקידים מלכתחילה, וזה קלישאת הזאב הבודד.
כן.
נכון?
נכון. של...
כן, אני אפל ואגמומי, ואני ראיתי את כל הרע שבעולם, ואני... ולכן לא צריך אף אחד.
כן, ואני לבד אפתור את הכל.
בדיוק, עכשיו, זה, שוב, כל דבר כזה וכל קלישאה כזאת כמובן, היא יכולה להיות גם חיובית אם היא נעשית בצורה מסוימת, אבל תהיו מודעים.
כן, שחקנים שבוחרים לשחק את הזאב הבודד במשחק, כאילו, שחקו את הזאב הבודד מול הדמויות ללא שחקן. השחקנים הם חברים שלכם בקבוצה, ואתם רוצים לשתף אותם במשחק, ואתם רוצים לשחק ביחד. לבוא ולהגיד, לא, אני הולך לבד, זה לא מעניין. לבוא ולהראות התפתחות של הדמות, להגיד, אני הייתי זאב בודד, אבל עליו אני סומך, אז אני רוצה שהוא יהיה איתי במשימה הזאת, כי עליו אני סומך, זה התפתחות.
כן, אבל יותר מזה אני הייתי אומר, אם אתם משחקים זאב בודד, תזכרו תמיד שהכלל היסוד הוא, למרות הכל, זה שמשכנעים אתכם לבוא ולעשות משהו עם החבורה, זה צריך להיות היוצא מהכלל, אתם תמיד צריכים למצוא את הסיבה למה זה בכל זאת אתם עושים את זה עכשיו.
כן.
זה עליכם, זה לא כולם צריכים לשכנע אתכם, אלא אם כן כולם הסכימו בזה, ואני לא יודע, ברכבים מסוימים אולי זה מתאים, אני לא יודע, אבל נראה לי ברובם לא. אבל לא משנה, זה קצת, זה קצת מחוץ לנושא כן. שלנו, והדבר שאני... אז עכשיו בוא נגיד רגע, מה אפשר להרוויח רגע מזה שהמשפחה דווקא כן חיה, שיש לך משפחה?
אז קודם כל, כמו מה שרואים ממש בספר הזה, אתה יכול להכניס משפחה בכל מיני מקומות שמקדמי עלילה. דברים שאתה, אם אתה צריך שהחבורה תפגוש את הקיסר, עכשיו לפגוש את הקיסר זה עניין שלוקח 3 שבועות, אבל אם בן דוד של אחד האנשים הוא היועץ האישי של הקיסר, איך אומרים, מצאנו פה הסבר רגיוני לחלוטין, והנה אתם פוגשים את הקיסר מחר. וככה מקדמים עלילה, ולא צריך עכשיו להתחיל טוב מה החבורה עושה עכשיו בדאונטיים של 3 שבועות.
אני אגיד רגע את הזה, זה מוסיף דרמה? אגב, זה גם דבר שקורה, אם כבר מדברים על הבלגריאד, כן? הבלגריאד, העניין של המשפחות והרקע של כל אחד מהדמויות האלה, שהם כולם דמויות די פגומות ו... בעייתיות בכל מיני דרכים, זה חלק מהדרמה שלהם, והמפגש שקורה עם המשפחות שלהם, שוב אני לא רוצה להעלות את הספרים האלה יותר מדי גבוה, זה די ספרי פן, אבל כן יש שם אלמנט כזה, והמפגש עם כל אחת מהמשפחות של הדמויות, הוא דבר שבונה את מי הם, את למה הם כאלה, וזה דבר שיכול להיות לכם מעניין לעשות ולשחק, אתם אפילו לא צריכים לתכנן את זה מראש, זאת אומרת, יש לי משפחה אי שם, ואז שזה מתקרב, ופתאום אנחנו מגיעים לשם, בוא נראה רגע, למה אתה בעצם לא שם? לא היית צריך להגיד את זה מראש. עכשיו בוא נברר את זה. למה אתה לא שם? למה אתה מתרחק מהם? למה אתה לא פוגש אותם? אולי אתה כן פוגש אותם? אתה שולח להם מכתבים? יש פה איזשהו סיפור, כן?
בהחלט.
אולי הם מאוכזבים ממך עמוקות? האם אתה הכבשה השחורה? מה זה אומר? אני חושב שזה מקום להמון המון דברים מעניינים, ואני אגיד רגע, בתור מנחה, כל משפחה שנותנים לי, אני אכניס בסוף למשחק. אני חושב נגיד על הקמפיין, הגדול של מצודה בספר. היו שתי דמויות עם משפחה ככה שהיה לה תפקיד דרמטי, ושתי המשפחות האלה שיחקו תפקיד נורא משמעותי בקמפיין. זאת שברחה מבית המלוכה, שהיא אמנם לא בתור לירושה, אבל היא כן מהמשפחה. והיא ברחה משם והגיעה אל אזור הספר המרוחק הזה, בשביל לבנות את חייה במקום אחר, לא רצתה יותר קשר לזה, אבל מה לעשות, כמובן, מגיעים בעקבותיה אנשים ודברים, וכאילו, מגיע, אחותה בסופו של דבר מגיעה בעקבותיה, וזה יצר איזשהו תסבוכת שלמה ומעניינת. והיה את זור הנוחל, שבעצם הוא היה יורש של משפחת אצולה, מאיזושהי מדינה אחרת, והמשפחה שלו פשוט דחפה אותו החוצה, זאת אומרת, הוציאה אותו מתור הירושה, ואחותו הצעירה ירשה. ובא לעשות שאחותו הצעירה היורשת באה עכשיו בראש צבא לכבוש את האזור הזה. והוא נזרק מהמשפחה, כאילו, בתור מי שהם לא רצו בעצם שירש. וזה גם כדבר שעמד במרכז הקמפיין. אז אני, כשנותנים לי דברים, אני רץ איתם רחוק.
ודאי, אנחנו עם כל מי שראה את הסדרה ספיידרמן של שנות ה-90, הוא זוכר את המשפט של פיטר, דודה מיי, כי אתה...
בוא נניח שזה לא נכון ל-90% מהאנשים.
אז מי שראה, לספיידרמן יש... אבל כולם, אם לא ראו את זה, אז ראו את הסרטים וראו את... את הסרטים החדשים ואת הזה.
עוד דברים של ספיידרמן.
לספיידרמן בסופו של דבר יש את הדודה מיי. ספציפית לסדרה בשנות ה-90, כל פרק שני בערך קרה משהו לדודה מיי. כל הזמן היה משהו שקורה שם באזור הבית שלה, או לדודה מיי או למרי ג'יין. תמיד היה משהו בין השתיים האלה, וספיידרמן תמיד היה בלחץ על מה קורה שם, ותמיד היה צריך לחזור הביתה בזמן. בסופו של דבר כשיש לך משפחה, זה משהו ש... איך אומרים? זה עוד קלף למנחה, להכניס דרמה או להכניס איזשהו סיבוך לסיפור.
חבל שאיתי לא פה כדי לספר על, את הסיפור שוב על, על, על משפחה של השחקן שלו שהם הרגו אותה בפולו.
כן, אבל בסופו של דבר...
לא כולם מתו.
נכון, לא כולם. אבל בכל מקרה זה כן, זה מכניס איזשהו סיבוך. מעבר לזה גם עוד פעם יצירת דרמה בצורה כזאת, יכולה גם להיות סתם כסימני שאלה. לצורך העניין, אחד השחקנים שלי שיחק פייטנית על הצד המאוד אפור של הסקאלה המוסרית, ואמרתי, אוקיי, באיזשהו שלב כשהם מנסים לברוח מסיורים של המשמר, אז הם הולכים לאזור של הסלאמס בעיר, והם נתקלים שם במישהי, שכל מה שברגע שהיא רואה את, איך רואה את הדמות של השחקן, היא אומרת כזה, כמו שודדי הקריבים כזה, המה, ופח, סתירה מצלצלת בלחי כאילו... ומסתובבת בהפגנתיות והולכת. עכשיו, שאר השחקנים אין להם מושג, ובגדול גם בשחקן הזה לא תאמתי את זה. אבל השחקן אומר כזה, והשחקן, איך אומרים, בלי להתבלבל, או לגמרי הגיע לי.
אי, מעולה.
אני רק אומר שאחר כך כאילו זה התפתח, כי אחר כך הם הלכו אחריה, והיא נתנה להם מקום מסתור, כאילו זה, והיה שם איזשהו קלוז'ר, כאילו של הדמות שלו, מנסה לפצות את בעצם את הנפסית הזאת, והיא הייתה גם דמות חוזרת, בהמשך הם נתקלו בה עוד כמה פעמים.
אני חושב שיש דבר אחד שאני חושב שגורם לאנשים לא לרצות שיהיה לדמויות של המשפחות. בעיקר לא משפחות קרובות, שהדמות שלהם מחוברת אליהם בזמן אמת. וזה בעיית המקררים הידוע.
אני הרחב.
לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי להכניס למקרר, ואולי לא ראוי להסביר את זה, כי זה סוג של זוועה, אבל זה קשור לאיזשהו, לזה מושג שהגיע מעולם הקומיקס, יש איזשהו קומיקס, אני אפילו לא זוכר איזה, אני פשוט מכיר את המושג, שבו הדמות הראשית מוצאת את החברה, את החברה של, את הבת זוג של, של הגיבור, הגיבור מוצא את הבת זוג שלו, שרצחו אותה ושמו אותה במקרר. אוקיי?
אוקיי. אוקיי.
נורא. זה הפך להיות סוג של קלישאה, כן, על זה שהסיבה ש... כן, בעיקר קלישאה לגבי דמויות נשיות, שדמויות נשיות קיימות בשביל כל מיני גיבורים כאלה, רק בשביל להיות איזה סוג של... נכניס אותם למקרר כדי שיהיה להם סיבה לסיפור נקמה אפל ומלא זה. זה מאוד 90s גם, כן, קומיקס של ה-90s נראה לי מאוד. אבל אני רגע חושב על זה מהכיוון השני, אני חושב שזה חשש, כן? אני לא רוצה שהמנחה תפגע בדמויות שיקרות לי. וזה נראה לי דבר חשוב רגע גם לשים על השולחן. אם אנחנו מדברים על להכניס משפחות למשחקים, כי מה לעשות, אכפת לנו גם מהמשפחות של דמויות שלנו. אם הרגנו אותה מראש, זה סוג של ביטוח. אתה לא יכול להרוג לי את המשפחה עם זה. אז אני רגע רוצה להמליץ המלצה גורפת, לא לעשות את זה. אלא אם כן, תאמתם עם השחקן משהו כזה. שחקן או שחקנית, אתם סוגרים איתם, אנחנו עכשיו הולכים לעשות איזשהו... אבל להתייחס בזהירות בעיניי לכל טריטוריה של בואו... נהרוג עכשיו את המשפחה כשלא היית, או נחטוף אותם ונתעלל בהם, או כל מיני דברים נוראים כאלה.
אני חושב שבאופן עקרוני, להרוג את המשפחה זה מאוד כאילו, עשית את זה, אתה לא יכול לחזור. בעוד שלעשות, להעלות סיבוכים מהמשפחה.
תשמע. אתה מכיר את הבדיחה הזאת על Raise a Family?
How close are their bellies?
בדיוק.
או כן, או יש איזה קלף, קלף מג'יק שאומר שבאחת הממלכות שם אין הרבה דברים שהם פחות קבועים ממוות. אבל אבל בסופו של דבר,
איך קוראים לו אמר? זלקור, מה היה הסיסמה שלו?
לא, אין על מתים רעים, יש נקרומנצרים רעים.
בדיוק.
יש נקרומנצרים שרע עליהם.
זלקור זה דמות שעמית שיחק במשחק ה-Pathfinder עולמות פראים הקצר ששיחקנו.
כן, והוא היה נקרומנצר שהסיבוך שהוא לקח על עצמו זה האמונה שעל מתים הם לא רעים, והוא יצא להוכיח את זה. זו הסיבה שלו למסע.
אני השתכנעתי, אני לא יודע.
בכל מקרה,
כן, אבל קטעתי אותך.
הרעיון הוא זה שהסיבוך, קודם כל הסיבוך הזה שהבת מגיעה בראש צבא, זה נהדר. כי זה עכשיו כאילו ממש נותן איזשהו, איך אומרים, זה לא אייב שאתה יכול להרביץ לו בראש ולהזיז אותו הצידה ככה, כי זה המשפחה שלך. זה סיבוך מעולה. לבוא, אם אתה רוצה להביא את הדמויות או להציג את הנבל, אז אתה אומר, הוא גירש אותנו מהאדמה שלנו ושרף את החווה. אתה לא פוגע במשפחה, אבל עכשיו החיים שלהם הרבה יותר קשים, ועכשיו אתה צריך למצוא.
הרבה יותר קשים.
איזשהו, עכשיו השחקנים צריכים, רגע, שנייה, אנחנו הולכים לטפל בנבל, רגע, אבל המשפחה שלי פה בלי כלום, בלי שום דבר, צריך לדאוג להם רגע, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. זה מכשולים שמצד אחד מובילים אותך לנקודה מסוימת, מצד שני, אתה לא רוצה לחסל את הקלף הזה.
יש לנו את סיבת הזאב הבודד האגמומי. בואו, אפשר להיות נורא אגמומיים גם עם משפחה. משפחה זה לא כיף תמיד. משפחה זה המון צרות. הם אולי שונאים אתכם, אולי אתם מרגישים כישלון ביחס אליהם, לא דברים שמישהו נפגש בהם בחיים האמיתיים, נכון? אולי אתם לא מעיזים להראות את פניכם בפניהם, אולי כמו בתיאור שעמית נתן, אולי הדבר הראשון שהם ירצו לעשות אם יפגשו אתכם זה לתת לכם סתירה?
איך השיר הזה הולך? אני חושב שהוא של אריק ברמן. ההורים עם השכר דירה הם עוזרים, לך זה רק עולה בשלווה ובנופש, או בשקט.
בחופש, בחופש, בשקט.
כן, זה, והם מזמינים לארוחה, החשבונם הארוחה, וזה, יש פה משהו מסריח, וזה לא הדגים, כאילו, ואתה כאילו עם הפסנת.
תכלס, ההורים העשירים שמגיעים פתאום לעיר, ובאים וכאילו מטפלים בך בתור הבן הלא יוצלח.
כן, כי אתה עם הפסנתר בסלון, העגיל בלשון, לא נתנו איזה רמז.
ואומרים, טוב, אתה עוד לא הפסקת עם השטויות האלה שלך, עדיין אתה חושב שאתה תמצא איזה אוצר גדול, רק תיזהר בבקשה כשאתה עושה את השטויות אוי, האלה, בבקשה.
יש איזה קומיקס, יש איזה קומיקס נהדר על איזה אורק, שקובע עם החבורה שלו, הם הולכים לחקור איזה מכרה, ואז אמא שלו, האורקית, אומרת, טוב, אל תשכח אבל לקחת סוודר וכובע, וכיכר בהרים. הוא אומר כזה, לא, יש לנו שיקויים. הוא אומר כזה, לא, בסדר, תתעלה מאמא שלך, כי אמא שלך לא הייתה הרפתקנית בזה. מה אמא שלך יודעת? ואז בתבונה האחרונה זה רואים אותו, כולו מחוזה בסוודרים ובכובע, ואפילו לפטיש קרב שלו יש איזה כובע קטן כזה. וכל הסך, כל הדמויות, כאילו, והדמויות האחרות אומרות לו כזה, אתה יודע שיש לנו שיקויים, וזה אני יודע.
אוי, יפה מאוד.
כן, כי בסופו של דבר חשוב להקשיב להורים שלך, ומדי פעם ההורים שלך יכולים לבוא בדרישות.
לגמרי, לגמרי.
עכשיו, מבחינת מה שבאמת גם אמרנו בהתחלה, זה שמישהו שלא קרה שום דבר למשפחה שלו, ולא קרה שום דבר לבית שלו, אז כאילו אין לו סימן שום דבר ששובר את המעגל, שמכריח אותו לצאת להרפתקאות. מה?
זה לא נכון. אולי לא כיף לו בתוך המצב הזה.
גם אם...
אולי הוא שואף לגדולות.
האוג.
אולי...
בסופו של דבר גם יכול להיות שכיף לו, והוא רוצה לשמוע על המצב הזה. כלומר, הוא יודע, הוא שמע שיש דברים מסוכנים מבחוץ, אז הוא אומר למשפחה שלו, תישארו אתם פה, בטוחים. ואני אלך לשמור על העולם.
אני אגן עליכם.
אני אלך להיות פלדין, אני אלך להציל את האזור, את הארץ, את הממלכה, ואתם תהיו בטוחים. אל תדאגו. ואני אכתוב לכם פעם בחודש. בדיוק מה קורה וממה אני מגן עליכם.
אפילו יכול להיות דבר נחמד של לשלב מכתבים מהבית במשחק. אגב, למנחים שלא רוצים לשבור על זה את הראש, תגידו לשחקנים להגיד, רגע, מה קיבלת במכתב האחרון מהבית? מה מסרו לך? מה מטריד אותך לגבי הדברים שסיפרו לך? סיפרו לך משהו מטריד במכתב האחרון שקיבלת מהבית? מה זה היה?
כן, לחלוטין תעבירו את זה לשחקנים. ואם קשה להם לחשוב על זה במהלך המפגש עצמו, בהחלט אפשר לעשות זה בהודעות בין מפגש למפגש, כדי לשמור את זה חי ושיראו שיש התכתבויות מהבית.
לגמרי. יפה.
כן.
עמית,
כן.
אני חושב שאנחנו מיצינו את הנושא הזה מכל כיוון, ואין דבר לומר יותר על משפחות במשחקי תפקידים או בכלל.
אלא אם כן נחליט לבקר את הנושא הזה שוב, ואז בוודאי שיש.
ואז התברר שהיה לנו עוד משהו לומר בנושא.
כן.
אז מה אתה אומר?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים?
ביי ביי.
יאללה ביי. לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל לא קריטי.podcast@strudel.gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. חוב הכרונומיניום שלנו הוא כזה שאנחנו לא יכולים יותר לעשות לו לעוד זמן, נכון?
נטפליקס עושים את זה כל הזמן.
תראה, אבל זה מדבר איתך עכשיו על חוסר צדק בעולם. יש כאלה ש... מוסיפים עוד ועוד למאזן הכרונומיניום, ויש כאלה שאסור להם.